פרק ו' בשער הייחוד האמונה חוזר לאיפה שהיינו בפרק ד', כפי שלמדנו שפרק ד' עונה על השאלה שנשאלה בסוף פרק ג', סליחה שאני מבלבל אתכם עם כל הפרקים האלה, אבל בסוף פרק ג' נשאלה שאלה, שואל אדמו"ר הזקן, הרי העולם בטל אל הקדוש ברוך הוא ביטול מוחלט, כי ביטול זיו השמש בשמש. אם כן, הכיצד ניתן להבין את המציאות של העולם? הרי מה שאנחנו רואים את האור למציאות, זה רק כאשר הוא יצא מתוך השמש. אבל הקדוש ברוך הוא, שהוא מקומו של עולם, אז העולם מעולם לא יצא מתוך הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אז איך בכלל העולם הזה מרגיש את עצמו למציאות כשהקדוש ברוך הוא נמצא פה? זה לא מתאים לכללים של הנמשל, של המשל שדיברנו עליו עם אור השמש בשמש. זו הייתה השאלה. ועל השאלה הזאת הוא ענה בפרק ד' בפסוק שמש ומגן השם אלוקים. שמש ומגן השם אלוקים, והזכיר את העניין הזה שבתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ופתאום הבנו שיש האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה, ויש אופן כזה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו. וכאשר הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, אז נכון שהוא נמצא, אבל ההיעלם והסתר הזה, שלא תחשבו שכשמדברים על מידת הדין, מדברים פה על איזה, על עניינים רעים וקשים ועונשים חלילה ודברים כאלה. כל המושג של מידת הדין של הקדוש ברוך הוא, זה אך ורק כדי להביא תועלת לעולם, כדי שהעולם יוכל להתקיים. זה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו, זה כדי שהעולם יוכל להתקיים. ודיברנו על משלים בעניין הזה, כן? גם הרב כשרוצה שהתלמיד יקבל, הוא חייב להסתיר את החוכמה שלו ולגלות רק מה שהתלמיד יכול לקבל. אם הרב ידבר אלינו לפי ההשגות שלו, אנחנו לא כלי לשום דבר. גם הארי הקדוש, שכל מה שהוא בא לעולם זה בשביל ללמד את רבי חיים ויטל, אבל כשהוא נמנם בשבת אחרי הצהריים וגילו לו בפרשת בלק ובלעם כל מיני עניינים, כשביקש רב חיים ויטל שיגלה לו מה שגילו לו, אז הוא צחק. הוא אמר, 80 שנה אם אני אדבר זה לא יעזור. זאת אומרת שהשכל של הרב הוא שלא בערך לתלמיד. וכדי שהתלמיד יוכל לקבל, הרב חייב לעצור את עצמו ולהסתיר. זה שהקדוש ברוך הוא כל מסתתר, אכן אתה כל מסתתר, זה כדי שאנחנו נתקיים. זה לא שהוא רוצה, יש לו עניין להתחבא מאיתנו מאיזה סיבה לא טובה, חליל.
הוא יכול לדלום, רואים בערך אליו. לא היה צריך להסתתר ולהתענן. גם לנו היה טוב, גם לא היה טוב.
אומרים שיש תיבה להצעות ייעול שם, הכותל. לו ידעתי והייתי, ואתה טוען. אבל מעבר למה שאתה טוען, הרבי יצחק, התשובה הפשוטה שחז"ל הרי גילו לנו שמה שרצה הקדוש ברוך הוא זה שנתבע להיות לו יתברך דירה בתחתונים.
אז הוא דורש את הטובה שלו,
אז
לא את הטובה שלנו. שלנו זה לא טוב להיות נברא.
מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע?
התאווה שלו זה...
מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע?
איך הנברא מוגבל זה טוב?
זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. כי רק ככה אתה קיים באופן כזה שאתה תקבל שכר על העבודה שלך. ויש משמעות לעבודה שלך רק במקום ובמצב של הלם והסתר שהוא כל מסתתר. ורק במצב שאתה, יש לך בחירה חופשית, כמו שקראנו בתורה בשבוע שעבר, ואתה נדרש להיות זה שהובחרת בחיים. אז כשאתה מבוסס את דרכך בתוך החושך של העולם הזה, ועם המגבלות של גוף גשמי שמושך אותך למטה לתוך הבוץ, ומגבלות שאפילו של השכל האלוקי שלך שהוא מוגבל ולא יכול להשיג את הדברים לאמיתותם כמו שהם, ובכל זאת אתה בוחר בטוב ועושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. עכשיו אתה נעשה זכאי לשכר אמיתי, שכר על יגיעה ותרחה, שלמרות שהוא זה שנותן לך כוח לעשות חיל, אבל השכר שאתה מקבל זה על טוב בחירתך, שכר מעשה טוב ולא שכר לב טוב בלבד, כמו שכותב הרמב"ן בניסיון של, של אברהם אבינו. אז זה ודאי הטוב שלו. אז זה שאנחנו נברא, ובאמת ככה מתרץ אדמור הזקן בחלק א' של התניא, בחלק הראשון בפרק למדבב, שהוא מדבר על העניין הזה שהעולמות העליונים, הם לא יכול להיות שהם תכלית הבריאה, הועיל בלהם ירידה מאור פניו יתברך, אז אנחנו עוד יותר בירידה. אז למה אנחנו כן התכלית? מכיוון שסוף סוף יהיה כאן הגילוי האמיתי. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הנוסף של הטוב של הקדוש ברוך הוא. טובו של הקדוש ברוך הוא מתבטא ויתבטא בגלוי בתחיית המתים, בימות המשיח. בימות המשיח ותחיית המתים, שאז יהיה גילוי אלוקים מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא עד כמה שניתן וכרגע לא ניתן להבין, יהיה באותו זמן כאן בגילוי באופן כזה שיהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דעת בורם ויוכלו להשיג דברים הסתומים כפי כוח האדם, וכפי שהרבי מסביר בזה מה זה כפי כוח האדם, שזה יהיה בכוח אנושי להשיג את גדולת הבורא.
שכל אנושי
ישיג את גדולת הבורא.
גבול ישיג אין סוף.
גבול ישיג בלי גבול, כן. אז זה שהמציאות של העולם הזה שלנו, שהוא מקום חשוך, וזה שאנחנו במציאות חשוכה, יושבי בתי חומר אפלים וכל זה, זה חלק מהתהליך של השכר שרוצה הקדוש ברוך הוא לתת לנו ברוב טובו וחסדו. אז ודאי שזה הכל מרוב טובו וחסדו. מכל מקום למדנו שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו כדי שתהיה מציאות לעולם, לא כי הקדוש ברוך הוא לא היה יכול חלילה לברוא עולם באופן אחר, כמו הצעת ייעול שלך, אלא דווקא בגלל שהוא רצה לברוא אותו ככה, בגלל שזה הטוב האמיתי, כמו שהוא מבין מה זה טוב אמיתי, וכמו שהוא קצת גילה לנו מה זה טוב אמיתי. מכל מקום אנחנו עוסקים כרגע בסוגיה הזאת, כפי שפותח אדמור הזקן את שער הייחוד והאמונה, שישנם שני אופנים של ייחוד. ישנו ייחוד העילה, ישנו ייחוד התתאה. אם המושג של ייחוד, של אחדות השם, זה הפירוש הוא רק שיש השם אחד, וזה המשמעות, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים, אין עוד. מה פירוש אין עוד? זה השאלה ככה. שהוא שואל בדרך קצת מעניינת, וכי יעלה על הדעת שיש עוד אלוקים נשרה במים מתחת לארץ? מה הפירוש? זה הכוונה של הפסוק, לדעת שיש השם אחד? אז מה זה ייחוד אלה וייחוד התתה? איזה שני ייחודים יש בזה שהשם הוא רק השם אחד? ולכן אומר הדבר הזה, כן, לא, אני צריך להסביר לכם יותר מזה. שהוויה הוא האלוקים. ששם הווי איזה כינוי לקדוש ברוך הוא, ומתאר, לפי מעשי אני נקרא, מתאר תכונות ואופנים ואופני גילוי מסוימים, ושם אלוקים זה כינוי לקדוש ברוך הוא, ומתאר פעולות ועניינים אחרים. והווי הוא האלוקים, תדע לך שאפשר לגלות את האחדות של שני, אותם שני אופנים באחדות השם, בשני אופנים שונים. יש אופן אחד שנקרא ייחוד התתאה, כפי שהקדוש ברוך הוא מייחד את שמו כאן למטה בעולם. יש מציאות של עולם, והעולם הזה מקבל על עצמו את עול מלכותו של בורא עולם. ויש אופן אחר שנקרא ייחוד העילה, שבו כל העולמות בטלים במציאות בבורא יתברך בעצמו, ואז באמת אין מציאות של עולמות. ואין עוד מלבדו כי פשוטו, זה שני אופנים שונים של ייחוד. אז זה פחות או יותר המשימה שלנו בפרק הזה, אבל נתחיל לקרוא. פרק ו'. והנה שם אלוקים הוא שם מידת הגבורה והצמצום. ואנחנו זוכרים, וצריך לחזור ולהזכיר, שכאשר אנחנו מדברים על שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם, למרות שהעולם אומרים שאי אפשר להחזיק את המקל בשני קצותיו ואי אפשר לאכול את העוגה ולשמור עליה, אבל בכל זאת, בנושא הזה שנקרא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים על בעצם בין שני קצוות ומנסים לאחוז בשניהם. מצד אחד אומרים לנו חז"ל, מפני מה ישראל מתפללים ואינם נענים, שאינם יודעים לכוון בשם. צריך לכוון בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, לפי המידות והספירות שנרמזות בהם. מצד שני אומרים לנו חז"ל במדרש, בספרי, מי כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, אליו ולא למידותיו. שאנחנו יכולים להתפלל אך ורק לבורא עולם בעצמו, בעצמותו. זה שיש שמות רבים ושונים וכל לפי מעשי אני נקרא, זה עוד עניין. אבל לכוון אתה צריך לכוון לקדוש ברוך הוא בעצמו. אז איך מסתדרים? מה הפירוש לכוון בשם ובצד שני לא להתפלל אל המידות? צריך לזכור ולהזכיר שכאשר אנחנו מתפללים ומזכירים שם מסוים שאנחנו פגשנו, יצא לנו, למדנו, ראינו, אנחנו יודעים שיש פירוש כזה ואחר לשם הזה. מה אני מתכוון שאני מזכיר את אותו שם? שם קל בחסד. משה רבנו מתפלל על מרים, קל נרפא נא לה. כשאתה מזכיר שם קל בתפילה, אתה מתכוון למידת החסד? חלילה, מי כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו, אליו ולא למידותיו. ועד שבספרי שאלות ותשובות, וגם הרי בצמח צדק מתייחס לזה, שלכאורה היה נראה שאת הפיוט הזה בנעילה שאנחנו אומרים, מידת הרחמים עלינו התגלגלי, היה מן הראוי לבטל אותו. ולולי שהראשונים כמלאכים קבעו נוסח כזה ולא שינו אותו, אז הם ידעו דברים שאנחנו לא יודעים. אבל מצד הסברה הפשוטה, ההבנה שלנו על דברי חז"ל, שמי כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו אליו ולא למידותיו, היה צריך לבטל את הפיוט הזה. וכן כשאנחנו אומרים בסליחות, מלאכי רחמים, ואנחנו פונים אל המלאכים שיעלו את התפילות שלנו, הם לא עובדים אצלנו המלאכים, הם עובדים אצל הקדוש ברוך הוא. התפילות שלנו הן תפילות לקדוש ברוך הוא. זה שיש מלאכים שמעלים את התפילות, זה עוד עניין. וגם אפשר לוותר על זה, כשמתפללים במניין, אפשר לוותר על זה. אז זהו, זה הכל תירוצים יפים, שחלקם גם נאמרו לנו על ידי חכמנו זכרונם לברכה, וצריך להבין את הפשט שלהם. וכשאתה פונה לעורך דין, אז אתה משלם לו כסף, והעורך דין הוא מציאות בפני עצמו, ואם חלילה הפנייה שלך לא נהנתה כמו שרצית, אז אתה על העורך דין נזעף לבך. וכשאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בעצמו, אז אנחנו צריכים לפנות לקדוש ברוך הוא בעצמו, בלי שום ממוצעים. הממוצע היחיד ש... שיש לנו היתר, זה נקרא, מה שנקרא בלשון החסידות, ממוצע המחבר, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אבל יש מציאות כזאת של משה רבנו, שהוא נקרא ממוצע המחבר, שכיוון שהוא הוא מצד עצמו, הוא באפס של מציאות, ונחנו מה, אז לכן הוא מחבר והוא לא מפריד. אבל כל ממוצע אחר, אמנם באמצע, ואמנם יש בו תכונות שהוא מחבר, אבל בינינו לבין בורא עולם, כל ממוצע מפריד. ולכן כשהוא אומר לנו כאן ששם אלוקים הוא שם מידת הגבורה והצמצום, צריך להבין מה קוראים כאן. שם אלוקים זה שם של בורא עולם אין סוף, התברך. וזהו. אז מה זה שהוא אומר שזה שם מידת הגבורה והצמצום? הפירוש, שם אלוקים הוא שם של הקדוש ברוך הוא בעצמו. כאשר הוא בא ומתגלה באותה המידה שהוא ברא, שהוא קרא לה ויצר אותה כמידת הגבורה, עכשיו הוא נקרא בתואר הזה שנקרא שם אלוקים. וזה הפירוש לפי מעשי אני נקרא. אני נקרא. למה יש פעם שם כזה ופעם שם כזה? כי הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות באופנים שונים. אבל זה אותו הקדוש ברוך הוא. וחלילה לחשוב אחרת. ועל זה אנחנו עומדים בנעילה מול ארון הקודש הפתוח וצועקים שבע פעמים, הוויה הוא האלוקים. כי אתה רואה תכונות הפוכות. אתה רואה ששם הוויה ושם אלוקים, זה שמש ומוגן הוויה אלוקים, זה דברים מהלכים שונים לגמרי. איך זה מסתדר? ולכן צריך לחזור ולשנן את העניין הזה, ולחזור וללמוד שער איכות והאמונה. כי אחרת איך באמת תפנים את הנקודה הזאת, שזה הכל אותו בורא אחד, אותו אחד. ויותר מזה שזה אחד, תדעו לכם, אומר לנו הזוהר הקדוש, יש שני אופנים של ייחוד. הוויה הוא אלוקים, הכל טוב ויפה, אבל יש ייחוד העילה, ויש ייחוד התתאה. אם כל העניין של הוויה הוא אלוקים זה רק להגיד לנו שיש השם אחד, אז אין ייחוד העילה ואין ייחוד התתאה. אחד וזהו. מה יש לדבר? טוב. אז רק רציתי קצת לפתוח את העניין כדי שנבין מה הצריכות, מה הצורך בפרק הזה שתראה בו הולכים ללמד אותה. עכשיו אפשר להתחיל ללמוד על הסיידה. והנה שם אלוקים הוא שם מידת הגבורה והצמצום, ולכן הוא גם כן בגימטריה הטבע. לפי שמסתיר האור שלמעלה, המהווה ומחיי העולם. למה טבע זה מסתיר? אז יש בחסידות כמה וכמה ביאורים על העניין הזה. אחד מהם למשל מיוסד על הפסוק שאומר, טבעו בארץ שעריה. אבל גם בפשט הפשוט, כשאנחנו מדברים על טבע, טבע על פי ההגדרה אומר ישנם חוקים קבועים מראש. כשאתה אומר שיש חוקים קבועים מראש, אתה מראש מתייחס לזה שמנהיג את החוקים האלה הוא מסתתר. כאשר הקדוש ברוך הוא משנה את החוקים, אנחנו אומרים, oh, יד השם. מתי אומרים יד השם? כשעולם כמנהגו נוהג. אומרים יד השם כאשר הקדוש ברוך הוא פורע את הסדר. משנה, מסדד מערכות, אז אתה רואה יד השם. אבל כשהעולם מתנהג, אתה צופה שהשמש תזרח ותשקע וכל העניינים שקורים בעולם, עולם כמנהגו נוהג, אז הקדוש ברוך הוא בהסתר פנים, אכן אתה כל מסתתר. אז לכן טבע זה עניין של הסתר. כי ברגע שאתה יכול לצפות במידה מסוימת את ההנהגה, אז זה מסתיר ממך שיש מישהו שמנהיג. כמו אברהם אבינו שהסתכל על הטבע של הבריאה וכל כך רצה, אבל עדיין הוא רואה טבע. עד שלא הציץ עליו בעל הבירה והתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, הוא באמת לא היה יכול לדעת כלום, רק טבע. אמרתי לכם פעם, יש פתגם, יש ספר חסידי, זה נקרא יושר דברי אמת. כתב את זה... רב משולם פייביש מזבריז, הוא היה תלמיד של תלמיד תלמידו של הבעל שם טוב, תלמיד של של רב מיכאל מזלוטשו. אז הספר הזה כתוב בסגנון של ויכוח בין מישהו שנהיה חסיד למישהו שעדיין לא נהיה חסיד ויש לו כל מיני טענות ומענות. אחד הדברים שם שהוא כותב, אני חושב שזה מאוד תפס אותי כשהייתי בחור בישיבה, למדתי את זה. הוא כותב שם ככה ש יש כלל שאומר שמרובה מידה טובה על מידת פורענות 500 פעם. אומרת, הכלל הזה אפשר לקחת להרבה מאוד עניינים בעבודת השם גם כן. הוא אומר, ישנה הלכה שהרואה בגדי צבעונים של אישה שטוחים בחמה, אסור לו להסתכל עליהם, מכיוון שיש חשש שזה יגרום לו להרר. זה ההלכה. בהלכה הזאת יש עוד פרט, שזה לא סתם בגדי צבעונים של אישה, אלא באישה כזאת שהוא יודע ומכיר אותה. ואז הוא אומר, הוא לוקח את זה לעניין רוחני. הוא אומר, כל העולם זה לבושים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שטח בחמה את הלבושים האלה כדי שאנחנו נראה את הלבושים ונבוא לערר בקדוש ברוך הוא, נבוא לאהוב את הקדוש ברוך הוא. מסתכלים על הלבושים ואז פתאום רואים שהשמיים מספרים כבוד כן ורואים שמה גדלו מעשיך השם ומה רבו מעשיך השם. נפלא! על מי זה פועל אבל לראות את הלבושים? רק על מי שמכיר את הקדוש ברוך הוא מקודם. שאתה ישבת בבית הכנסת ולמדת והתפללת והכרת את הקדוש ברוך הוא. עכשיו גם כשתצא לרחוב אתה תראה את הלבושים האלה ותיזכר לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אבל מי שלא קרא ולא שנה ולא התפלל ולא למד, מה הוא יראה? הוא רואה עולם כמנהגו נוהג, הוא רואה טבע. אז רק להזכיר את המושג הזה שבאמת ההנהגות, המידות של הקדוש ברוך הוא, אחד הפירושים שיש גם בחסידות על העניין הזה, למה הספירות הן נקראות מידות, מלשון מידו וד, כמו הבגדים הלבושים של הכהן, שזה לפי המידה, כל בגד יש לו את המידה שלו, ואז באמת אנחנו מבינים את הביטוי הזה של חז"ל, לפי מעשי אני נקרא, כל שם מבטא פעולה מסוימת, ועד שישנו, כשרוצים לדבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז מסביר הזוהר הקדוש, למה הקדוש ברוך הוא מתחיל את עשרת הדיברות באנוכי? אז אומר הזוהר, אנוכי זה גילוי כזה של אלוקות שהוא למעלה מכל השמות. הוא לא יכול להירמז לא בשום אות ולא בשום קוץ ולא בשום תג ולא בשום דבר. ועל זה יש בו מהרבה שהרבה מסביר עוד יותר. שהרי אנוכי זה בכלל לא בלושן הקוידש. זה בכלל במצריס, בשפה של ערב הסעורת. וזה בא להראות לנו שכמה שהקדוש ברוך הוא כל כך נעלה באופן כזה שאין שום דבר שיכול לבטא את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, זה יכול להתגלות גם בדבר הנמוך ביותר, במדרגה הנמוכה ביותר. על דרך המשל הרגיל הידוע בחסידות, שמש כל מה שמקורו מעלה מעלה ביותר, שורשו מעלה מעלה ביותר, יכול לרדת מטה מטה ביותר. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא בעוניכי. אבל זה גילוי כזה של אנוכי מי שאנוכי, זה לא אומר מה. זה לא אופן הנהגה מסוים, כזה או אחר. השם כן, שם אלוקים, ותכף נדבר על שם הוויה, שם אלוקים זה הנהגה ברורה וידועה, מידת הדין וגימטריה הטבע, שזה העניין. שמסתיר האור שלמעלה, מהווה ומחיה העולם, ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע. באמת העולם לא מתנהג בשום דרך טבע. באמת הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל רגע. וכפי שכותב רבי סעדיה גאון, שההבדל בין נס לבין טבע הוא בתדירות. דבר שלא קרה אף פעם ופתאום יקרה, אנחנו נגיד שזה נס. ואם זה יחזור ויקרה, אז נגיד שזה הטבע. אז ההבדל, בעצם אין שום הבדל בין נס וטבע, את שניהם מגלגל הקדוש ברוך הוא, את שניהם הוא פועל. ושם אלוקים זה שאמרנו שהוא מידת הדין, והוא בגימטריה הטבע, אז תדעו לכם, הוא אומר שם אלוקים זה, הוא מגן ונרתק לשם הוויה, להעלים האור והחיות הנמשך משם הוויה, ואמרנו למה הוא נקרא הוויה, ששם הוויה זה יוד, כמו ככה יעשה איוב כל הימים, שרשי אומר על שם התמדת הפעולה, יוד הווה, שהוא כל הזמן מהווה, זה אחד הפירושים בשם הוויה, שם יוד כבב כי הפירוש יוד ואחרי זה הווה, דהיינו שהוא כל הזמן מהווה את העולם. אז שם אלוקים מסתיר על זה שהקדוש ברוך הוא מהווה כל הזמן את העולם. כי אחרת זה היה בגילוי. הרעיון של כל, ואכן אתה כל מסתתר. תזכרו בהזדמנות שנדבר על זה. שאם אמרנו כבר כמה פעמים הזכרנו היום שכל זה, מידת, זה שם שמתאר את הקדוש ברוך הוא כפי שמאיר ובא במידת חסדו, אז מה זה כל מסתתר? לכאורה אנחנו מדברים פה שמסתתר זה מידת הדין. טוב, תכף זה יסתדר לנו. אז הוא אומר, בשם אלוקים זהו מגן ונרתק לשם הוויה, להעלים האור והחיות הנמשך משם הוויה, מהווה מעין ליש. מה הוא מסתיר? שמה? להעלים. שלא יתגלה לנבראים ויבטלו במציאות. תשימו לב מה קורה. למה הוא מסתיר? כדי שלא יתבטלו במציאות. זה לא שהוא מסתיר כי ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. שזה חלילה נראה כעונש. לא, האסתר הזה הוא כל כולו בעצם חסד. כי הוא מסתיר כדי שלא יתבטלו הנבראים. זה מה שהוא ממשיך ואומר. והרי בחינה זו בצמצום הזה הוא גם כן בחינת חסד. שהעולם ייבנה בו. ולכן בתחילה, כמו שהוא אמר בפרק הקודם, בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, לא במידת הדין במובן של עונש. במידת הדין במובן הזה שהקדוש ברוך הוא נתאבה להיות לדברך דירו בסחתני. דירה בתחתונים, אפילו שיהיה מציאות כזאת של נבראים שהם תחתונים שלא משיגים דעת בורם. ועכשיו שהם תחתונים, יכול להיות שם דירה ולהתגלות שם על ידי מעשינו ועבודתנו בתורה ומצוות. וזה שהוא אומר, וזוהי בחינת גבורה הכלולה בחסד. והנה, מהתכללות המידות זו בזו, נראה לעין דהיו וגרמו אחד. ופה יש נקודה מאוד מאוד חשובה. כשאומר רשבי בהידרה, הזכרנו את זה כבר, אדמוסה הנהיתי בקיום עד אחד סמכי. שרשבי אמר שהגיע הזמן, שצריך להתחיל ללמד את האופן של סדר ההשתלשלות, לא רק כפי שהיו הספירות מסודרות בעולם התוהו, שהיו זאת אחת זו באופן של קו אחד, שזה נקרא בקיום עד אחד סמכה, משענת אחת, צריך להתחיל ללמד שיש מושג כזה שנקרא עולם התיקון. ועולם התיקון, הספירות מסודרות שם בשלושה קווים. וכשהספירות מסודרות בשלושה קווים, בעצם מתגלה פה דבר חדש. שכל הספירות ביחד הם אדם אחד שלם. וזה מגלה שכל הספירות זו מתוקנת מחברתה. כל אחת כלולה מהשנייה וכוללת אותה. ולכן הן מהוות ביחד שלמות אחת. זה אומר שהכלי הוא נעלה, בער, נעלה בעין ארוך למה שהיה בעולם התוהו. בעולם התוהו כל כלי היה ספירה אחת בלבד. ופה כל כלי כולל את כל הספירות כולן. אז זה הפירוש הפשוט, שזה נקרא שיש כלים מרובים בעולם התיקון. וביחס אליהם, כיוון שהאור מצטמצם הרבה יותר, אז יש אורות מועטים וכלים מרובים. הפוך ממה שהיה בעולם התוהו. אבל הפירוש שדווקא על ידי שיש את ההתכללות של המידות, דווקא שם נראה שיהיו וגרמו אחד. מה הוא אומר? ובעולם התוהו לא היה ניכר שיהיו וגרמו אחד? מה הפירוש שיהיו וגרמו אחד? זה הוא והמידות, או הוא והכלים, לפי שתי הגרסאות שראינו שמפרשים את העניין הזה, יהיו וחיו אחד, האם זה הולך על האורות או שזה הולך על חב"ד, יהיו וגרמו אחד, האם זה הולך על חגת או שזה הולך על הכלים. אבל למה הקדוש ברוך הוא, ומה המשמעות של זה שהקדוש ברוך הוא מתאחד עם הספירות כפי שהן בעולם האצילות? הקדוש ברוך הוא לאו מכל עינון מידות יהיו כלל. הוא נעלה שלא בערך מכל המידות. את העניין הזה של לאו מכל עינון מידות יהיו כלל, זה בעיקר בא לידי ביטוי כאשר המידות הן כל אחת בפני עצמה. אבל כאשר הן בהתכללות, זה, ההתכללות מגלה לי שבאמת הקדוש ברוך הוא נמצא כאן. הקדוש ברוך הוא בעצמו, אנחנו לא כלי לראות אותו, ולא כלי לשום גילוי שלו. אבל כשאנחנו מבינים בשכל לפחות את המושג הזה של התכללות המידות, אנחנו פתאום מבינים שזה מוכרח להיות בגלל שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו שם ומתגלה שם. על דרך הביאור שכל, איך זה נקרא, כל בר בי רב דחד יומה בחסידות, על הפסוק הזה שאומר עושה שלום במרומיו. ומה זה הפירוש עושה שלום במרומיו? איזה מחלויקס יש למעלה שצריך לעשות שלום שם? אז אומרים לנו חז"ל, בן מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש, הקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו, מה הפירוש? הוא משלים ביניהם, הוא גננת? מה זה עושה שלום במרומיו? רק מובא בחסידות ככה, שעל ידי המושג הזה שנקרא במרומיו, שמתגלה על אותם מלאכים, על מיכאל ועל גבריאל, על מידת החסד ועל מידת הגבורה, מתגלה עליהם הבמרומיו של הקדוש ברוך הוא, אז הם שניהם מתבטלים ויוצאים מהמציאות שלהם לגמרי. ולכן נפעל ביניהם שלום, לא בגלל מה שהם עשו, אלא בגלל מי שהתגלה עליהם. כמו שאנחנו מכירים שיש מושג של מחלויקס שמאי והלל, אבל כששמאי והלל ישבו בחדר או בישיבה לפני שמאי ואבטליון, אז הם ישבו בתכלית הביטול, ולא היה ביניהם שום מחלוקת. ואדרה, בכל תלמיד שאין שפתותיו נוטפות בו, התלמיד יושב לפני הרב שלו, הוא בתכלית הביטול, אחרת הוא לא נקרא תלמיד. אז אין מקום לשכל האישי שלו בכלל. הוא רק מקבל. אחר כך בצאת פני רבו, הרי ביוצא, והתלמידים חוזרים ביניהם, תשוב, פתאום מתברר שכל אחד הבין הפוך. אז מתי יש מחלוקת שם והילל? כשלא מתגלים שם שמעיה ואבטליה. מתי יש מחלויקס שצריך לעשות עושה שלום במרומיו? כשהבמרומיו הזה לא מתגלה. אז כשאנחנו רואים בספירות האלה של עולם התיקון, שהם באופן של התכללות, אז מתוך זה נמצאנו למדים ששם יש השראה, ששם יהיו וגרמו אחד.
אז רגע, בעולם התוהו זה לא יהיו וגרמו אחד?
לא. רק בעולם האצילות.
רק בעולם התיקון?
רק בעולם התיקון, ומתוכו רק בעולם האצילות, כי בעולם הבריאה זה כבר לא כך. כמאמר אליהו, אחרי שהוא מסביר שהן מתייחדות זו בזו ומכלולות זו מזו, כמאמר אליהו, ואנטו דקשרלון ומייחדלון, הקדוש ברוך הוא זה שמקשר ומייחד את הספירות אחת עם השנייה, הוא ובר מנח ובלעדיך בעצם הוא אומר, לית איחוד הבעילי ותתאי, אין שום מציאות של איחוד בלי הקדוש ברוך הוא בעצמו, שכאשר הוא מתגלה נפעל העניין של האיחוד. מה שנשאר לנו לברר, מה זה לית איחוד הבעילי ותתאי שתלוי בקדוש ברוך הוא מלמעלה, איך זה מסתדר עם מה שאנחנו מבינים בעניין של איחוד העילה ואיחוד התתאה, שלכאורה לפחות איחוד התתאה, נפעל על ידי העבודה מלמטה למעלה, על ידי העבודה שלנו, בעזרת השם ביום שני.